כן, אבל תמיד מפליא אותי מדוע זה כל כך מושך אנשים.
מה, לשאול למה יש קיום? למה יש יש?
לא, זה כבר ליימניץ שאל את השאלה הזאת, למה יש משהו
ואין כלום.
ואין כלום. בסדר, אבל למה זה כל כך מעניין?
אולי כי זה, משם יש לך פתח להרבה דברים שאתה יודע, יש קיום, יש משמעות לחיים.
ברור, 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 אבל למה דווקא הניסוח המדעי כל כך מושך את האנשים?
זה לא יפה להגיד, אבל... אולי
כי זה נותן להם יותר תחושה של משהו שהוא מוחשי.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אבל...
עכשיו שלך לחברה, על סאפטות.
כי בסוף היום מה שאנשים מחפשים זה תראה לי בעיניים. תראה לי מה שאתה אומר.
תראה לי בעיניים.
ואז מזה הם מקבלים את האחיזה שלהם במציאות.
כן, בסדר.
בניגוד למה שכותב הרמב"ן, מורה נבוכים. וזה אחרת.
זאת באמת שאלה מאוד, מבחינה פסיכולוגית, תודה של האדם. מה כל כך...
יש לי ספר שיש ספרון מאוד קטן, שנביא אותו בשבוע הבא, הוא היה פרופסור ראשון באוניברסיטה העברית של לימוד פילוסופיה, אני שכחתי את השם שלו, שמדבר בדיוק על הדברים, זה ככה, זה איזשהו הרצאה שהוא הבהיר, שתי אנשים כזה, לא נתנו באיזשהו מקום, אני אביא לך אותו, נראה לי שמות אין לי לקרוא אותו. שכחתי מה לשמור.
מי, ברגמן?
ברגמן.
רוגו ברגמן.
כן. רוגו ברגמן.
לא אני לא
מרגישה
שלא
צריך להתעסק.
משהו אדם במחשב, במחשבה. כל מיני שאני מידע.
כן, לא,
לא. הוא מדבר על הנקודות האלה בצורה
מאוד מעניינת. זה לא יפה, זה כזה. טוב, אנחנו עוברים לכוזרי. לא שהיינו רחוק מהכוזרי. כוזרי, מאמר שני. בפסקה נ"ו, התחלנו את נ"ו, ואנחנו בפסקה שנייה בתוך נ"ו, כן?
אתה אומר שזמיר כהן לא קורא את הכוזרים,
אני לא יודע, אני, תשמע, האמת, אני לא מבין את האנשים האלה, לא מבין אותם. אבל עובדה היא
שהוא... מה הבסיס שלו?
עובדה היא שהוא ממלא עולמות.
מה
הבסיס
שלו? מה המקצוע שלו?
לפי דעתי כלום. לא יודע.
ממלא עולמות.
כן, אבל זה...
זה מקצוע.
כן, אבל זה...
לוקח נפשות חכם.
אבל זה מעניין שוב לראות, באמת.
אין עובדה. כמות האנשים שמגיעים אליו.
כן.
הוא מפוצץ עולמות.
כן.
בדיבור.
נכון, לכן אני אומר. זה באמת מאוד...
מה, תלך לפי זה גם... איך קוראים לו השני, אתם...
הבדרן.
כן, הבדרן, איך הוא לא? שני ממלא, מה? תגיד אותו דבר, עובדה
ממלא.
כן, נכון. מבחינה פסיכולוגית זה לא תופעה.
זה מושך אנשים.
גם זה וגם זה.
כן, נכון, נכון, נכון. בוודאי, בוודאי. מה משעשע? זה אומר שאנשים הם מזוכיסטים. מה הוא אומר להם? אם אתם לא...
לכן אמר, זה מזוכיסט אמיתי, הוא נהנה גם.
מה מזוכיסטים?
כי מה הוא אומר להם? אם אתם לא זה, מה מגיע לכם? צוערות אחת וזה, ואנשים...
זה נוצר
חלוצים. במיוחד אנשים.
אבל דעת אחד שהוא השתכלל.
כן, ולא יודע, אף פעם לא הייתי.
לא, גם אני לא הייתי.
פעם ראיתי חמש דקות ביוטיוב, וזה
לא זה. לא, לא, מגיעים למדור
אחר. לג'יינו, לג'יינו. לדעתי הקטע הזה קיבל יותר מינוריות.
אה, כן.
ודעתי הסטנדאפ שלו הרבה יותר סביב ה... לצחוק על כל מיני דברים חברתיים, ממשלה...
הציונות, הציונות. לא, לא, הוא גם עזב את ה...
אני חושב שהביקורת החברתית והפוליטית...
טוב, טוב, טוב. טוב.
ויש לזה בסיס. זה תופס לא... תראה, כל דבר הרי במציאות שתופס סיפור בסיס.
ברור, ברור.
משהו, לא מופרך.
זה ממלא צורך.
הוא יודע לעשות כסף.
לא, זה גם לא מופרך מבחינת האמת. מוחלט.
אני לא אומר,
לא. יש לזה נקודות של אמת.
כל דבר שקר שיש נקודות של אמת.
טוב. מאמר שני, פסקה נון וב, פסקה שנייה שמה, כי לא בפי המליצה, ולא בהנחות ובבחיות המלוות הרמת גביני העיניים והסתרת אישוני העיניים, ולא בתנועות ובדיבורים שאין איתם מעשים, יוכר העניין האלוהי. כי אם בכוונות התמימות לעבוד את האלוה. ועל אלה מורים רק מעשים. הקשים על האדם לפי טבעם, ואם זאת יעשה עובד האלוה משלנו, בתכלית התשוקה והחיבה. טוב. אז אפשר להגיד, זה כמובן נגד המיסטיקנים למיניהם, ונגד הנוצרים גם כן. כן, כי צריך להגיע למעשים, רק המעשים מוכיח באמת מי אתה. כן? ככה יעלה שלוש פעמים בשנה מכל מקום בו יימצא אל המקום המיוחד, למצוות הראייה. עליה אשר תיחה רבה והוצאות רבות תלויות בה. והוא מקיימה בכל זאת בשמחה ובצהלה. ככה יפריש מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני, ויביא קורבן רעיון. יוותר על תנובת השדה בשמיטה וביובלים, יוציא הוצאות רבות לשבתות ולמועדים ולשפיטה בהם. יביא ביקורים ויבדה בחורות ויתן מתנות כהונה, ויביא ראשית הגז וראשית הריסתו, זחלה, כן. כל אלה מלבד נדרים ונדבות, ומלבד קורבנות חטאת על כל זדון וכל שגגה וקורבנות שלמים, ומלבד הקורבנות אשר יקריב על כל מקרה תומה, אכל בו ועל כל לידה אשר תלד אשתו, והכל זיוות וכל צרעת ורבים כיוצא באלה. כל זה נקבע ממצוות האלוה, ואינו המצאת שכל האדם, ולא מעשה התחכמות. כי לא יוכל האדם לשאר כל זה על סדרו ועל כל יחסיו, בלי אשר יראה פן תארה בזה תקלה.
בעצם רוצה להגיד שזה יפה מאוד לדבר מאוד מאוד גבוה על גלגיל עיניים
בשנה שנה. כן.
אבל כשזה מגיע להרבה הוצאות כספיות, הרבה שאתה פתאום מהממון שלך לעשות את זה.
ברור, וזה...
זה... עכשיו אתה נפעל, למרות שהטענה הזאת היא קצת בעייתית. כי גם... כי... אתה יכול לראות גם להבדיל, במולך למשל, שלוקחים את הדבר הכי קרוב לאדם, שזה יותר מהממון, שזה הילד שלו, והוא נדרש כביכול לשיטתם, כן? להקריב את הדבר הקרוב. זאת אומרת, בעצם הוא אומר, אנחנו כאן נותנים את כל הדברים האלה ואלה, וזה הוכחה לרצינות שלנו וליראה שלנו.
ואת חושבת שעובד האלילים לא היה רציני?
לא,
אני אומר, הוא בא ואומר, המעשים הוכיח באמת, אחד מי אתה, בית במה אתה מאמין. עובד המולך, עובד המולך.
אבל לא באמיתות של האמונה
שלו. לא, זה לא קשור.
אז למה הוא מביא את הפסקה
הזאת? זה לגבי הרצינות כאן של מה שנדרש מהאדם, להיות רציני. איך אתה הרי יכול להיות רציני?
גם המולך רציני, הוא הולך על זה
בסדר. כן, דרך המעשים. אתה יכול לדבר. הנה, פילוסוף עושה כנס גדול, נושא הצדקה והחסד בעולם.
אבל לא שם גורו של כלום.
הנה. טוב, באים משמונה עד שמונה וחצי. מתשע עד תשע, יש הפסקה בעשר, וזה יוצאים בארבע. וואו, כמה זה היה יפה.
תכלס.
כלום.
טוב, אז הוא מדבר על התכלס של החיים,
נכון,
בסדר.
נכון, זה בדיוק זה.
זה מה שנקרא דמי
אבל
רצינות.
אבל עדיין אמרתי...
זה דמי?
דמי רצינות.
דמי רצינות. כי באמת יש אנשים שיודעים לדבר, 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 מה זה נאום... איך היה אומר...
יש להם רטוריקה.
סוקרטס, כן. ביוון דאז היו מתאספים האזרחים. בכיכר ושומעים נאומים. סוקרטס תמיד היה מקפיד להגיע באיחור, ובסוף שואל, מישהו יכול להסביר לי מה הוא אמר? בדיוק ניסיתי את ההתחלה.
זה רציני מאוד.
אף אחד לא יכול להסביר.
אז
אבל זה מוכיח רצינות, לא אמיתיות. לא אמיתיות.
לא, ודאי, אבל זה, 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 לפחות, קודם כל, לא אומר שזה לא נכנס אפילו לאום זה. כאן מה לעשות? זה לא נכנס לאוזן, זה לכיס קודם כל. כן? ובמיוחד עם התרגום שחזל עשו, היישום דרך התורה שבעל פה של כל הדברים האלה, זה כן נכנס לכיס של האדם. עד הפרטי פרטים. כן? אז או שאתה עושה, וזה אומר שייכות, או שאתה... ואז שאלה באמת, אתה דיברת, כן, זה הכל.
או שמוצאים לכם לעקוף את האמת.
אפשר להכניס את הכל...
מה שהיה,
אדוני. צריך, כי...
לגורן להכניס דרך החלום.
מסכת
ברכות, מה? נכון, אבל, שנייה, כשחזל התייחסו למקרה הזה, זאת אומרת שהם התמודדו עם המציאות.
נכון,
הם
היו
תחמנים. אני לא חושב, לא יודע.
לא,
הם
תחמנים.
מה
בדורות
של האחרונים? ומסכת ברכות שאומר שאתם מכניסים דרך הדלת לחיים, דרך חצרות, קרפיפות,
כן, כן.
אתה יכול להבין, חברה חקלאית.
אני,
זה החיים שלה. אז נתנו פתרון.
זה לא סתם חברה חקלאית. זה חברה חקלאית שאין בה שפע.
זה מה שאני אומר.
לא, לכן אומר. שאין בה שפע, וזה הנקודה.
וחזל...
כן, וחזל לא באו ואמרו, טוב, אנחנו מתעלמים מהמצב הכלכלי הנוכחי.
להפך, התאימו את זה למצב
שהם נמצאים. אלא חיפשו פתרון. ולכן אני אומר, זה לא כדי, בדיוק. כן, זה פשוט כדי ל...
לא, אז רגע, זה רק להבין את הרכות ראש. בגלל שהמצב היה כזה, אז העם בחר לוותר על הערך, נגיד, של מעשר, להכניס דרך החצרות.
תשמע, כש...
בגלל הקושי של הדברים. כן. ואז חזל עוזרים להם באמת, כי זה...
נכון, נכון, נכון. כי קודם כל, מה לעשות? יש לך כמה נעים בתוך הבית.
יש לך מוכר חמש פסח ולא
זורד
אותו.
נכון,
אני ס זה גם חלק מהדבר הזה. מה הוא רוצה להגיד? הוא מדבר, הרי אני מזכיר את מה שהיה, זה כמה פסקאות לפני זה, כן? הוא מדבר על מי נושא את העניין האלוהי. זה הנושא שלו. כן, זה כבר כמה עמודים. אז הוא בא ואומר, יש אנשים שאומרים, אני. איך אני יכול לדעת שאם זה כן או לא? אומר, זה המעשים קודם כל מוכיחים. קודם כל, בוא נתייחס תכלס. מה אתה, זה רק דיבורים? מי שנושא את העניין האלוהי, זה קודם כל מי...
זה האלוהי.
מה?
לא מוכיח את האלוהי.
לא, זה מה שהוא אמר. הנה, אני זוכר שהשורה השנייה, סוף השורה השנייה, של הפסקה שקראנו, כן? ולא בתנועות בדיבורים שאין איתם מעשים, יוכר העניין האלוהי. התורה קודם כל רוצה מעשים. וזה ברור שזה נגד הנצחות.
לא, זה המוטו של כל
הסיפור. כמה הנוצרי בא ואומר?
זה כל המצוות.
לא, זה לא אפילו זה, מספיק להאמין.
מספיק להגיד שהוא האיש.
כן, מספיק להאמין. סליחה? כן. בוודאי, זה בתוך הלב. זה בתוך הלב, אומר לו יהודה לוי, מה בלב? אני יודע מה... כן, ודאי, אני יודע מה יש בלב באמת, אני לא יודע, מה שאני יודע...
מה שרואים.
מה שרואים. מה שרואים, מי שנושא בעול, רואים. כן?
כן,
ברור, זה גם טענה. בסדר, אז אומר כאן, כאילו חילק האלוה את בני ישראל לשפטים, ושיער מספרם ושיער תבואות ארץ ישראל, צמחיה ובעלי החיים אשר בה, וכן שיער מספר שבט לוי, וכבר במדבר ציווה האלוה לשיעורים האלה מידתו, כי אם ישמר יחס זה ישארו נכסי ישראל בעינם תמיד, והלווים לא יחסרו דבר ושום שבט או משפחה לא יגיעו להתרוששות, כי גם זאת סידר להם המחוקק, כי בשנת היובל תשוב כל נחלה לבעלייו, שבידידיהם הייתה בשנה הראשונה לחלוקת הארץ. כן, זה כבר הסדר החברתי בתוך עם ישראל.
מה?
מה?
מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מ
מה?
הוא אומר כאן שלא הגיעו להתרוששות, אבל עובדה שאנשים כן דאגו על התרוששות.
כן, בסדר, אז זה ברור שהתיאור שלו זה תיאור אידיאלי.
אבל אנחנו גם יודעים שנגד החשש הזה, התורה עצמה אומרת שאם אתה תעשה שמיטה, אז תדע לך שבשנה השישית והשמינית תקבל כפול, שיהיה לך, זאת אומרת, התורה כבר יודעת.
כן, כן. אבל הם, בסדר. בחז"ל יש כל מיני ויכוחים לגבי בדיוק מתי כן קיימו או לא קיימו, זה לא ברור, זה לא ברור, יובלות גם כן, וכו' וכו', כן? זאת אומרת, יש
קושי,
יש גם פער במציאות בין מה שהיו אמורים לעשות ובין מה שנעשה בפועל, אבל יש כאן תיאור אידיאלי של המצב. זאת אומרת, יש מבנה חברתי בישראל שכדי שהוא יהיה תקין, האחד למעשה תלוי בשני. אז שבט לוי שאין להם נחלה, שאין להם אפשרות להתפרנס בצורה מקובלת אז, שזה העבודה החקלאית, כן? תלויים לחלוטין בשאר השבטים, כן? אז מה יהיה היחס הזה של השבטים? זאת השאלה הגדולה. כן. וכן תמצא בתורה עוד פרטים ודיוקים אשר יקשה מאוד לכללם בספרים, וכל המתבונן בהם יראה כי לא מסידור בשר ודם הם. ישתבח המסדרם, לא עשה חן לכל גון משפטים בל ידעום. בסדר זה נתקיים מאז בועם לארץ וכל ימי הבית הראשון והבית השני, שבטוח שבבית השני זה לא היה. כן? כ-1300 שנה, ואילו הלך העם בדרך הישר, כי אז היה הסדר מתמיד כימי השמיים.
זאת אומרת, הוא לא מדייק את זה כאן בתיאור.
לא, זהו, זה תיאור שאידיאלי לחלוטין כאן של
ה... הוא הלך העם בדרך הישר.
כן, לא, לא, אבל הוא אמר שזה התקיים בזמן בית שני. בית שני, ודאי שלא, רוב הדברים לא קוימו. בסדר? מה? זה רצוי, כן, ודאי. אז הוא אומר כאן, עין אתם היום במבוכה מכל החובות המרובות האלה? וכי איזו אומה יכולה לשמור סדר מצוות כזה? טוב, שוב, זה הוויכוח הפנימי בין הפנימי שהתקיים בין הנצרות ובין היהדות.
מה, שיש להם טענה שבעצם מכשילות את האדם?
ודאי. תשמע, מבחינתם, הטענה, זה הטענה של פאולוס לפחות. היא טענה פשוטה ביותר. התורה אומרת לך, אל תעשה X. עשית X. ואתם, הפרושים, באים וטוענים שיש אפשרות לתקן. סליחה, אין מחלוקת במציאות, ה-X הזה נעשה, לא? אז מה זה הפרסה הזאת של התשובה? שברת את הקד. אתה תבוא ולהגיד לי שהוא לא שבור? או שזה לא אתה ששברת את הקד? ואתה יודע שאתה הולך להיכשל בכל מקרה. למה? אתה זוכר את הסבא רבא רבא רבא, קוראים לו אדם הראשון. הוא לא עמד בפיתוי אפילו שנייה אחת. אתה יותר טוב ממנו. לכן מבחינתו המצוות זה אסון.
אדם לא יכול לעמוד בזה.
אי אפשר.
מצוות זה לא מה שחזר תקנו מחלטם?
זה לא, כל מה שכתוב בתורה מבחינת המצוות.
הם מקבלים את התורה, כאילו הם קוראים את התורה.
לא.
אנחנו מחלטם זה...
מה? אלגוריה. מצוות הברית מילה? באמת הוא התכוון לזה שצריך לחתוך לילד הקטן הזה, אורלת הלב, אורלת הזה, זה וזה, זה. אלגוריה. שבת? זה רעיון. אבל מי אומר שזה דווקא בשבת? יכול להיות בכל יום, לא?
זה משכנע, זה ממש משכנע.
זה מאוד נוח.
לא, טוב. אגב, מבחינה היסטורית, פאולוס זה 100 שנה אחרי, כן? מבחינה היסטורית, בתחילת הכנסייה, היה ויכוח גדול מאוד בין פטרוס. לא יודע איך הם הצליחו לקשור אותו לרומי, אבל איכשהו. ושליח אחר, יעקב, האם צריך לבטל את המצוות או לא? פטרוס בא ואמר, לא צריך לבטל את המצוות. יהודי. שני אמר, צריך. אמר לו הראשון, סליחה, אמר לו השני, מצוות זה עבור היהודים, זה לא, אנחנו פונים לגויים. איך אתה יכול לחייב אותם? הוא אומר, כן, אני מחייב אותם. ענה לו פטרוס ויעקב, מה אם הגויים הם פטורים מכל דבר? אתה רואה בתורה? כתוב שרה מצוות בני נוח. וזה נמשך עשרות שנים, הוויכוח הזה.
אז הם קיבלו לפחות את שבע מצוות?
לא, 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 לא. בא כמאה שנה אחרי זה פאולוס ואמר, הכל בוטל. הכל בוטל, אבל מסיבה אחרת לחלוטין. כי אם אני מחייב, מכיוון שאני מכיר את נפש האדם, ואני יודע שהוא לא מסוגל לעמוד בפיתויים, אז אני מכשיל אותו מראש. אז עדיף לבטל את הכל, וכך פותרים את הבעיה. טוב? סליחה, קודם כל הם קוראים את דברי קודשו של ההוא שמפרש נכון, הוא מסביר להם אותו האיש
מפרש את דבריו של האבא,
כן? ואומר להם כביכול מה רלוונטי ומה לא. בסדר, אגב, מתחילת הופעת הנצחות עד, כן, אפילו יותר מזה,
שמשתוללו
ל-300 שנה, כן, 500 שנה, אבל אפילו עוד יותר אחרי זה התנהל ויכוח לגבי ההבנה של הדברים. למשל, לגבי הרעיון המשיחי, שאנחנו רגילים להסביר היום, שהם התייאשו לגמרי מהאפשרות של שהאדם ישנה את הדברים, וכך יביא את העולם לאן שהוא צריך להיות. ואז שולפים מיד כל מיני אמירות שנמצאות שם לגבי שהמלכות שלי היא לא בארץ אלא בשמיים וכו' וכו'. מבחינה היסטורית התנהל ויכוח עד המאה ה-17 לגבי הבנת הדברים. אז זה נכון שהכנסייה הקתולית הוציאה מיד מחוץ לתחום את כל האלה שלפי הבנתם סטו מן הדרך, אבל היו כתות בתוך הכנסייה הקתולית עצמה שאמרו שזה לא נכון, שכן צריך כפשוטם להבין את הדברים, שהמלכות היא פה בארץ ולא בשמיים.
אז
זה הוכרע
יותר
מוכן עד המאה
ה-17
זה נמשך, ואני לא בטוח שהיום אין גם ויכוחים כאלה, כן? למשל, ניקח, יש את התנועה של בארצות הברית האבנגליסטים. מאיפה זה צץ? זה אנגליה במאה ה-16-17, שבאו ואמרו, הפרשנות היהודית היא הפרשנות הנכונה.
זה הפרוטסטנטים.
לא, הם לא היו פרוטסטנטים.
אבל המשיחים שתורמים
לנו. זה הכיוון. כי הפרוטסטנטים לומדים את התורה. הם קוראים.
הפרוטסטנטים זה סיפור אחר, זה לא שייך לאנגליה. לותר וזה, לותר וזה, זה גרמניה והולנד וזה. לא, לא, כאן למשל באנגליה, כן? בזכותם נתנו אישור ליהודים לחזור לאנגליה. סיפור של קרומוול. מאיפה זה בא? צריך לעזור ליהודים לממש את מלכות שמיים בארץ.
כדי שהוא יוכל להגיע.
אז זה הסיפור שלהם, של החזרה השנייה של אותו האיש, כביכול, וכל הדברים האלה. וזה ויכוח פנימי בתוך הזה. אז למה דיברנו על כל זה? זה לא, מה זה קשור? כן, כן, זה לא קשור. בסדר, אבל מבחינה היסטורית זה באמת סוגיה מעניינת. אגב, זה לא רק אצל הנצרות הקתולית, זה גם אצל האורתודוקסים הרוסים. אותו דבר. יש גם תנועות כאלה במאה ה-16.
זה נכון לפי העדות לקבל מהם את העזרה וכביכול את האהבה של...
לא, זה הדיונים היום שיש להם...
איזה עזרה?
אתה לא
יודע מי שואל. עזרה כספית? אתה מדבר?
כלכלית, הכל. אבל זה היה
משהו דבר. העמדה שלי שלו עשו.
כי זה אהבה של דבר ודבר.
כי המניעים שלהם הם ממש 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 לא תיאוריים. לא מתוך אהבת ישראל הם עושים את זה.
אבל יש איזה דיונים.
ודאי. כן, כן, אני יודע.
יש ישיבות שקמו עם
כספים. אני יודע, אני יודע, לכן אני אומר, העמדה שלי שלו. בסדר.
אני חושב שהם מאמינים שבגלגול השני שהוא יבוא, יקרה מה שיקרה, והם מאמינים שהוא לא יבוא, אז אין בעיה.
אתה פוסק לאלה שהם...
לא, לא, העמדה שלהם היא שאחד צריך להחזיר את היהודים לארץ, כי אז...
רק אז
הם. לא, כי אז הם יראו את האור האמיתי, והם מרצונן החופשי, אז... יתנצחו, ואז...
אחרי שהוא יבוא, אחרי שהוא יבוא.
אני קיבלתי לפני כמה ימים לוח שנה ממכון מאיר, כמו בכל שנה, התאריך שלהם לא מופיע שם. הוא אומר, מתי הם יבואו? אז שנה הבאה אנחנו...
אנחנו
רגועים.
ולכן אני אומר, מאחר שהם לא מאמינים שהוא יבוא.
לא, הם מאמינים שכן, זה... לא, 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 תשמע. לא, 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 רק שיש להם תוכנית סדורה, והם פועלים לפי התוכנית הזאת.
יש כאלה שיותר אומרים את זה בפה.
אני מדבר על התיאולוגים שלהם, לא על...
זה הבלבול גם.
כן, בסדר.
בסדר.
טוב. טוב. מה? ברור שגם הם עושים, כן, טוב, אז האם אין נבוכה מכל החובות המרובות, וכי איזו אומה יכולה לשמור סדר מצוות כזה, עונה לו, העדה אשר השכינה בתוכה צופה מעשי אב וגומלתה, שכר ועונש לרגעי. הלא תראה את הדברים אשר אמר יהושע לבני ישראל, לא תוכלו לעבוד את השם, כי אלוהים קדושים הוא וכו'. ודברים אלה נאמרו לעדה שהייתה כל כך נאמנה בשמירת המצוות, עד אשר בחרם יריחו לא נמצא בה בקיבוץ אשר מנה למעלה מ-600,000 איש, כי אם חוטא אחד. והוא אחן. ובחטאו נענשה אז כל העדה. וכן אתה רואה בעונש מרים אשר נוגעה בצרת, ובעונש נדב ואביו, ובעונש עוזה. מי זה היה עוזה? כן, נכון, הוא הביא את אהרון לירושלים, כן? בסדר. הוא בעונש אנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, מה שמסופר בספר שמואל, כן? ואף זה היה במופתי השכינה, על עבירות קלות אחדות הים, הקצף נגלה לעתים בצורת נגע בקירות הבתים ובגדים, ואם קשתה עבירה נראה הנגע במדרגות חוזק שונות גם בגופים. והכהנים היו ממונים על החוכמה הדקה הזאת להבחין מה בחולי הזה הוא עונש אלוהי, ויש לאסוף את החולה לשבועיים כמו שעשו למרים, ומה מזה תלוי במזג הגוף, בין ניתן לרפואה, בין אינו ניתן לרפואה, וזאת חוכמה נפלאה, עד כי יזיר עליה האלוה, ישמר בנגע הצהרת לשמור מאוד, ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים. טוב.
אז הוא אומר לו שכל כך קשה, הוא אומר לו, איך אתם יכולים היום, יש לכם כאלה חובות וכאלה, זה ממש מפחיד להיות עם כזה, עם כל כך הרבה אפשרויות לטעות, ככה הגענו לפאולוס.
כן, אבל זה בדיוק הטענה, זאת הטענה הנוצרית, זה בדיוק זה, זה בלתי אפשרי, זה לא אנושי, זה לא אנושי.
אני אומר, כנגד זה, יש לנו את הצופר הכי גדול.
כן, כן, אבל הוא אומר, שוב, זה לא אנושי, אי אפשר, טוב, קצת, אולי, אבל באמת, 613, זה קצת מוגזם, לא?
זה לא אנושי, אבל מציאות הרווקות של הכמרים, שזה לא אנושי. אז מצד שני, תבין את ההיגיון
שלנו. אבל זה מאוחר, אבל שוב, זה מאוחר מאוד.
לא משנה, עד היום זה עומד.
אוף, האם זה עמד היה אי פעם?
לא עומד טוב. עוד לא ביטלו את זה.
מה זה עוד לא ביטלו? הפרוטסטנטים ביטלו.
כן, אבל הקתולים לא.
בסדר, כן.
לא, אבל זה
מחפש. גם אצל האורתודוקסים. זה רק אצל הקתולים.
אז בעצם הוא אומר שכנגד הקשיים האלה, שהוא אומר, הלא האנושי הזה של המצוות, יש לנו בעצם, אמרתי קודם שופר, אבל יש לנו בעצם עיקרון אחד שסביבו הכל. יש לנו שכינה בתוכנו, היא זאת שגם עוזרת לנו, גם שומרת לנו, וגם עוזרת לנו באמת לקיום מצוות, זה מה שהוא אומר.
כן, כן. שוב, השאלה כאן היא אם זה תיאור היסטורי, כנראה שלא בדיוק.
זה תיאור אידיאליסטי לגמרי.
זה תיאור אידיאליסטי, כן.
לא, אבל הוא מצייר עובדות.
זה גם נכון.
הוא מצייר עובדות. הנה, תסתכל, כמות כזאת של אנשים שצריכים לקיים את המצוות, קיבלו מצווה מסוימת.
כן.
חג, חתן.
נכון.
נכון שזה בעיה, הכמות היא נוראית, זה לא אנושי, אבל הם מבצעים. עובדה, עם כזה כן מבצע.
זה הוכחה אחת שהרוב מצליח. טוב, זה לא הוכחה היסטורית, משהו שבהוכחה היסטורית עובדה שיש גלות וחורבן, כן? אבל אם לא מדובר על הוכחה, ואז הוא בדיוק בא להוכחה, הוא בדיוק הרי מתווכחת אומר,
נכון, נכון, נכון.
אבל...
השאלה היא...
לא מספר, הוא בעצם טוען שיש פה משהו אחר, משהו סגולי.
נכון, העניין האלוהי, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. יש סגולה מסוימת...
כן, אי אפשר באמת לבצע.
שוב, אני...
לא, אבל גם לאדם עצמו נכון יותר, שאם הוא יודע, מצד אחד יש ערבות הדדית, אבל הוא נמצא בקולקטיב, כן? והוא מצווה מצוות, ואני חושב שזה בעצם משהו מדהים, שפתאום השכינה מגלה, או מה שמתגלה, שאחד באמת חטא, או שני... זה כוח, זה עוצמה, זה
הרגשה... כולם מקבלים את
העונש. זה הרבות. אבל כאן מתגלה העוצמה של המצוות. שכמו שהם יכולות להפיל את האדם, הם יכולים לשמור עליו.
כן, אבל אני חושב שכאן הנקודה היא... הרי, אצל לא מעט אנשים, התכלית של המצוות זה מוסר. וזה לא נכון.
אני תו אומר שכל העולם נוצר בשביל המוסר.
המוסר? זה דרך ארץ שקדמה לתורה. תכלית של התורה ושל המצוות זה הקדושה. זה הגילוי של השכינה באמת. כן? לעשות, ליצור את התנאים המאפשרים לשכינה להתגלות בארץ. עכשיו, אם מבינים את כל הפסקאות האלה כאן כוויכוח עם הנצרות, אז אחד, המושג של קדושה בנצרות זה מושג אחר לחלוטין, זה לא קיים. זאת אומרת, טעות לתרגם את מה שהם אומרים, לתרגם את זה בעזרת המילה קדושה בעברית. כן. סנקטה, שמדברים על זה, זה משהו אחר לחלוטין. ולכן, אם אני בא ואומר סתם לבן אדם, תהיה מוסרי. איך בסופו של דבר הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי בעזרת איזה כלים האדם יכול להראות את המוסריות שלו. אצל הנצרות אין שאלה בכלל. כי מה זה עוזר לי להיות מוסרי או לא להיות מוסרי? העיקר שאני מאמין באותו האיש או לא. אם אני כבר מאמין, אז גם אם אני עושה דברים נוראים, אני הולך לכומר, אומר לו חטאתי, הוא אומר לי תקרא כמה פרקים מפה ומשם. לא, אפילו בלי. אפילו בלי. אפילו בלי זה, יכול להיות שגם הוא יחסה קצת כסף בשביל לתרזק את זה, בסדר, אבל זה לא זה. אבל הוא אומר, מחול. האם עשיתי משהו שבאמת משנה את עצמי? יכול להיות שלא קל.
אם הכל מותר, על מה יש לי לבקש סליחה בכלל?
מה?
אם הכל מותר, על מה יש לי
לבקש סליחה? לא, זה בדיוק. אז בעקבות הסיפור הזה של פאולו שביטל את המצוות, אז קרה מה שקרה. הפקרות טוטלית בחברה הנוצרית דאז. אז הם באו ואמרו, יש שבע חטאים שיכולים לגרום לאדם בכל זאת להגיע לאן שהוא לא רוצה להגיע אינו. בסדר. מה?
למה
נגיד
לשבע?
שבע מספר.
שבע מספר.
לא, הסתדר זה טוב עם שבע מצוות בלינו.
אני לא, 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 לא יודע למה שבע, שאלה טובה מאוד. לא יודע. בסדר. עדיין, אתה הולך לכומר, פותר.
אז אדם יכול
לחזור לסורו. כן, וזהו, כן. אבל אין מבחינתם שום קשר בין ההתנהגות המוסרית או הלא מוסרית של האדם ובין הגורל האישי שלו. תורה אומרת לך משהו אחר לחלוטין, קודם כל תהיה מוסרי. אין ויכוח על זה, אין על מה לדבר. בנוסף, אתה כיהודי, כנושא את העניין האלוהי, אתה מחויב לקיים את המצוות, כי אתה רוצה להראות ברמת הכלל, לא ברמת הפרט, שהחברה האנושית יכולה להתבסס, אחד על המוסר הבסיסי האוניברסלי הזה, ב' יכולה להביא לגילוי השכינה בעולם, וכדי להגיע לדבר הזה, אתה צריך להגיע למדרגה של הקדושה. מול זה עומד הגוי, ואי אפשר לבוא בטענות אליו אגב. מבחינתו, הוא לא במשחק. אלא אם כן מבינים שאותה חברה שישראל אמור, כעם, ככלל, לבנות, אותה חברה משמשת מגדל אור עבור שאר החברות האנושיות. וזה מה שמעצבן אותם כאן. אם אני בא וטענה שאם אני הצלחתי אתם גם יכולים, אז למה שאני אני בא עם דרישה, לא רק עם דרישה, זה אולטימטום. הם באים עם גישה אחרת לחלוטין. הכלל לא ידע מה זה. אני עוסק בגורל הפרט. ובשביל הפרט מספיק להאמין. זאת אומרת, זה כאילו כאן דו-שיח בין שני צדדים שלא מדברים על אותו דבר. כן. לא. 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 אני גם לא יצור מיוחד. אני אדם. נכון. כאשר הבורא ברא את האדם הראשון, יש לו ציפייה ממנו? יש לו ציפייה. יפה. יש לו תוכנית עבורו? יש לו.
בסדר,
אבל זה סיסמה. תכלס, זה להיות אדם. באמת להוליד את הבן אדם. אז, יש הגדרה של מה זה להיות אדם? יש הגדרה. קרה מה שקרה במהלך ההיסטוריה, וזה מה שהתורה מספרת בחלק הראשון. בפלגה בעיקר. אותה זהות התנפצה ל-70 זהויות, זה הגויים, וכל אחד הלך לדרכו. ומה עם הפרויקט של הבורא?
מחכה.
אז הוא לא מחכה. אז פתאום צץ אברהם. כן? אבל כאשר רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתם קרויים אדם, זה לא משהו גזעני, שהם לא בני אדם, אלא זה במובן הזה שאתם שמרתם, סוגריים ורק אתם בינתיים, שמרתם על הזהות הזאת ועל הפרויקט הזה. זה הנושא האלוהי של, העניין האלוהי של רבי יהודה הלוי. אז כאדם יש בכם את היכולות האלה. אבל צריך להמציא את הדרך, איך אני מגיע לשם. את היכולת יש לי, זה לא פתאום שזה. השאלה זה לגבי הגויים. אז הם בינתיים אמרו, אנחנו יוצאים מהמשחק. תפקיד של עם ישראל לבוא ולהגיד, סליחה, פרויקט של הבורא זה לא רק פרויקט עבור ישראל בלבד, אלא זה עבור כל הבריאה. אז אתם ישראל קיבלתם על עצמכם משימה להראות לגויים האלה שבינתיים יצאו מהמשחק, איך אפשר היה אחד לחזור למשחק, ובית לשחק אותו נכון. זה ממלכת כהנים וזה גוי קדוש. גוי קדוש זה חברה מתוקנת. וממלכת כהנים זה התפקיד. ברגע שאתם בניתם את החברה הזאת, תסבירו לאחרים מה לעשות. זה נקרא להיות אדם. מה זה יותר מזה?
זה הכל, זה
גוי קדוש, אנחנו יש לנו 316 מצוות, ולהם רק 7. ולהם רק 7. אז אף פעם זה לא יכול להיות.
כי יש, זה לא עניין של רמה, זה לא עניין של...
גם הם תעלו איזה שאלה, מה...
שוב. יש שאלה יסודית שחייבים לשאול ולהתייחס אליה ברצינות. מדוע האדם הראשון הוא לא ישראל? מדוע השם ישראל מופיע אחרי 23 דורות? זה אומר שמלכתחילה כל האנושות, כל צאצאי אדם הראשון יחד אמורים לשאת את הפרויקט הזה. הם החליטו שלא מתאים להם. הם החליטו. בורא העולם אופטימי אומר, אני אמציא עכשיו, איך אומרת התורה? וישך לגוי גדול. שואל מניטו, 70 זה לא מספיק לך? אתה צריך 71 עכשיו, מי זה הגוי גדול הזה? אם זה כדי להיות כמו כולם, מה יוצא מזה? לא הבנת. גוי גדול זה אחד שכמו האח הבכור, לוקח על עצמו מעבר למשימה האישית שלו, משימה נוספת. אני מטפל בכולם. זה ממלכת כהני. הסעיף הראשון בטיפול הזה, זה החברה האנושית חייבת להתבסס על ערכי המוסר. איזה מוסר? לא המוסר שכל אחד מגדיר לעצמו, אלא המוסר האלוקי. אנחנו... יש לנו בנוסף עוד תפקיד, גוי קדוש. זה הקדושה. להראות שהקדושה הזאת היא להכין את המקום לשכינה בעולם. אז בשביל זה יש לנו עוד דרישות נוספות. הם באים ואומרים, רגע. חובות? אבל ראה, תראה, אני האדם הראשון. לא הצליח. מה אמר לו בסך הכל? זה אומר שמבחינתם התפיסה היא כזאת. אין שום סיכוי להצליח אם אנחנו הולכים בכיוון שלכם, כי ברגע שאנחנו, וזה יגיע הרגע הזה, עובדה, עם האדם הראשון זה יגיע מיד, כן? ברגע שאנחנו נצא מהמסלול, אנחנו עבודים. הם אפילו אחר כך הוסיפו עוד שכבה על הסיפור הזה, אומרים, שמכיוון שאדם הראשון עשה מה שעשה, לכתחילה אנחנו עכשיו נפולים. אז בכלל אין לנו שום סיכוי לשום דבר.
אין
אפשרות להיות באמת לקיים את המוסר האלוקי הזה. זה גדול עלינו בכמה מדרגות. אני לא מדברים במונחים של תיקון וזה, זה מונחים יהודיים. מבחינתם המצב הוא מצב של נפילה, נפילה בלתי הפיכה.
מדברים במובן של הצלה.
כן, ואז ברוב חסדיו הבורא שלח לנו את בנו כדי להציל אותנו מכל ה...
מושיע.
כן. למעשה זה ייאוש טוטלי מהאפשרות להיוושע דרך הפעולה האנושית. אז לכן הוא שואל, איך אתם יכולים לעמוד בכלל בדרישות האלה? זה לא אנושי. הנה, אנחנו מכירים את הטבע האנושי, זה אנחנו, כן? אל תספרו לנו שאתם יותר טובים מאחרים, כן?
אתם גם בני אדם.
אתם גם בני אדם, נכון? אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו לא בדיוק בני אדם, כי אנחנו נושאים את העניין האלוהי.
יש בנו את הסגולה?
יש בנו סגולה. והוכחנו לפרקי זמן מסוימים שאפשר. הפלא הגדול כאן, שלא אומר לו סליחה, טוב, מה זה הסיפור הזה? מה אתה אמרת לו? יריחו, ומה עוד כאן הוא הביא? סליחה, חטא העגל. המרגלים גם, הוא היה יכול לבוא ולשאול אותם. אבל חטא העגל, מה? זה תשובה. לא היינו שבתורה שלכם כתוב שבעקבות החטא העגל אתם גירשתם את הערב רב. להפך, הפך להיות חלק מכם.
כן, אבל הרגו את מי שחטא.
בסדר. 3,000, זה קצת יותר מה2.5 כאן שהוא הביא לנו, כן? נדב ואביהו. אבל זה לא הנקודה שלו. הנקודה שלו זה להראות שלפרקי זמן אפשר להתווכח כאן לגבי התיאורים של חלק מהדברים, אבל לפרקי זמן מסוימים, עם ישראל הוכיח ככלל שהוא מסוגל לעמוד בדרישות האלה. תשובת רבי יהודה הלוי, מדוע? כי הוא נושא את העניין האלה. אבל זה לא עניין של גנטיקה או של גזענות, כן? שאנחנו יותר טובים, אלא אנחנו פשוט המשכנו להיות מי שאנחנו אמורים להיות. אבל נבחר זה מושג אחר. כן? אז אומר לו כאן, יש לך בזה הוכחות מספיקות המקרבות את הדבר אל השכל? במה? הוא מבקש הוכחות?
של הסגוליות הזו.
לא, 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 לא. במה שהוא הזכיר כאן, שזה נושא התומה והתארה, כי כאן הוא נתן לו את כל הדוגמאות של הנגעים, הצרעת וכו' וכו'. כן? כי זה באמת בניין שלא נתפס. שכל של אדם נורמלי, היום אתה יכול להסביר לו מה שאתה רוצה, בכל כיוון שאתה רוצה, חלק גדול מהדברים האלה לא נתפסים. כן, ודאי, 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 ודאי.
יש בו
כל כך,
גם בעניין האלוקי יש בעיה
ולהוכיח
אותו.
לא, זה הוא אמר, הנה, גמרתי, זה ברור עכשיו. כן, כן. עכשיו, אבל הוא רוצה לדעת לגבי כל הדברים החוקים, לפי הקטגוריות המקובלות של הסיווג של המצוות, תסביר לי, מה זה תומה וטהרה? וזה ברור שזה אחד מהקשיים הגדולים היום. איך אני יכול להתחבר לדבר שמבחינה חווייתית? אני לא יודע על מה מדובר. כן? אז הוא אומר לו, כבר אמרתי לך, כי אין כל יחס בין שכלנו לעניין האלוהי. סליחה, לא אמרת לפני שני עמודים שהכל עובר דרך הבירור השכלי? אז מה הוא רוצה להגיד כאן? וראוי שהדבר כי לא נשתדל כלל למצוא סיבה לנשגבות האלה ולכל הדומה להם.
כמו
הסבר שלך מקודם
על
הרפץ
הגדול, השנייה
הזאת,
לפני
חלקים
שהם
כלום,
זה
משהו שעושה פה. לא, פתאום, מה, סליחה, מה זה הג'וקר הזה? הוא לא אמר לו, אני לא מבין.
לא, אמר לו, אני לא...
הוא אמר לו, מחוץ לתחום, כן? קבל. אבל יש דבר יותר עמוק כאן, נראה.
אין לחקור בדבר הזה.
זה לא שלא אין לחקור. שיש כאן מה. הוא רוצה לבוא ולהגיד, יש דברים רציונליים, אני יכול איכשהו לקבל את זה, להתווכח אם זה אפשרי, מעשי, מבחינת היישום, מה המצב הקיומי של האדם, אם הוא נפול, לא נפול, אם הוא יכול, בסדר. כי איכשהו, איך אומר רב צדיה גאון בספר שלו, אלמלא ניתנה התורה אחרי 26 דורות, אחרי 1,000 דורות האדם היה מגיע לבד למה שכתוב בתורה. מזו בחינה? זה אומר שבחינה שכלית, תבונית, יש דברים ש... אבל תומה וטהרה וכל הדברים האלה, מה זה קשור? אז יש ידיעות והבנות שלמעשה באות מהשכל. אבל יש ידיעות והבנות שבאות ממשהו שהוא לא שכלי, רציונלי במובן הזה, וזה בא מהנבואה. זה הנבואה. הרי מי קובע לנו אם דבר הוא תמר וטהור? במקור, הכהנים. מאיפה בא הכוח של הכהנים? מהתורה, מהנבואה, מהגילוי של הקדוש ברוך הוא. או שאתה מקבל את הנתון הזה, או שאתה לא מקבל אותו. נכון? אז אני יכול לבוא ולהגיד, אני מקבל את זה כעובדה היסטורית. אכן בהר סיני משה קיבל את מה שקיבל, וזה הוא עבר אחר כך לנביאים. כהנים שמעו את מה שהם היו צריכים, נביאים מה שהם צריכים, כל אחד את החלק שלו, כן? או שאני בא ואומר, יש לי בעיה עם האמירה הזאת. כל עוד אני לא מברר את האמיתות של הדבר הזה, אתה תשאל כל הזמן את השאלה הזאת. אבל אני לא יכול, כאן זה לא להסביר פרט כזה או אחר, איך זה נראה ומה המשמעות. אלא יש עניין עקרוני, וכל המאמר השני הוא סביב הדבר הזה. לברר את מהות הנבואה בישראל.
גם לומדים על הטומאה וטהרה.
אז זה לא משנה, אבל מאיפה, מה מקור הידיעה הזאת? מאיפה הם יודעים להגיד על זה טמא ועל זה טהור? לא, לא מהבירור השכלי שלהם. זה בא מהנבואה ישירות. עובדה היא שיכול להיות דבר טמא עבור מישהו, יהודי, והוא טהור עבור הגוי. איך אפשר להסביר את זה? זה אותו דבר. יש דבר שהוא מותר ליהודי, אסור לכהן. למה? למה כהן אסור בגרושה, למשל? גם כן, אז אפשר להסביר, טוב, גרושה חפתה בחיים שלה משברים, והכהן, מכיוון שהוא הדמות האידיאלית, אז אסור לו לחוות משברים בדרך עקיפה דרכה וכו' וכו'. בסדר, זה הסבר יפה מאוד, ובדרשה של שבת בבוקר זה עובר חלק ביותר.
יש ייחודיות בכהן.
כן, אבל מה הייחודיות הזאת? זאת השאלה. מה מקור הייחודיות הזאת?
הוא מעל ישראל.
מה זה הוא מעל ישראל? הוא לא מעל. אבל איך שסובבים את השאלה הזאת מכל הזוויות, וזה בסופו של דבר חוזרים לנקודה המרכזית. יש, מבחינת היהודי, מבחינת ישראל, מטען של ידיעות ותובנות שבאות למעשה, המטען הזה בא מהנבואה, לא מהשכל האנושי. זה בא מההתגלות. ולכן השאלה תמיד תהיה, איך אתה מתייחס לנקודה הזאת, ההתגלות. הדיון בפרטים הוא יכול להיות מאוד מעניין. הוא לא רלוונטי. אגב, זה נכון לגבי הרבה הלכות, זה דברים פשוטים ביותר, למשל, הלכות תפילין. הלכה למשה מסיני הרוב. מה זה המושג הזה, הלכה למשה מסיני? אבל הכל זה תורה שבעל פה. אז למה דווקא הלכה למשה מסיני? שיעורים במצוות, גם כן. ועוד עוד הרבה 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 דוגמאות שאפשר לתת. ושוב אנחנו חוזרים לאותה שאלה. מה ההתייחסות שלך לנבואה של משה רבנו? כן? לא, אפשר, אבל זה לא קריאה יהודית. העובדה היא שיש הרבה עמים שקוראים את אותו טקסט ויש להם קריאה אחרת לחלוטין. אז מה חסר להם מבחינתנו? למה הם לא מגיעים לתובנה שלנו?
לא,
הם עובדה,
יכולים
להגיד,
בתורה יש התגלות. הם לא שייכים לדבר הזה, זה הכל. פשוט אם הם שייכים או לא. לקרוא זה לא הופך אותך לשייך.
אבל למשל הנוצרי שכביכול אומר אני שייך מבחינה רוחנית, אני בן של אברהם, מגיע, מגיע, וכבר זה תלוי אם הוא לטיני לפרשנות הנוצרית קתולית, אם הוא אנגלוסקסי יגיע לפרשנות של הפרוטסטנטים, תלוי גם מאיזה, אם הוא רוסי זה האורתודוקסיה הסלאבית וכולי וכולי. ואם הוא מוסלמי, יגיע לקוראן. זאת אומרת, הרקע התרבותי, מה שמניתו קורא,
אם הוא לא, אף אחד מהם.
אין דבר, אבל אין דבר כזה. כי לכל אחד יש זהות אנתרופולוגית. אני לא יכול להתעלם מזה, אני יכול לטשטש את הזהות הזאת, אבל היא בתוכי. זה בסופו של דבר הבעיה של הערב. בא יהודי, היהודי, זה העברי, כן? וקורא את הדברים, ולמשל לא שואל את השאלה המתבקשת כאשר הוא קורא את הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי זה אלוקים? היהודי לא שואל. גם אם הוא אומר שהוא לא קיים. זה הפלא הגדול. זה הפלא הגדול.
אני יודע שהוא לא קיים. לא, אני לא יודע שהוא
קיים. לא, זה באמת, זה מעניין. למה זה? זה אומר שלא בגנים. לא, זה לא בגנים. יש משהו בזהות הזאת שמייחדת את הזהות לעומת שאר הזהויות. זה העניין האלוהי. כי זה לא מקנה לנו שום עליונות.
אבל בשבילו הוא מתרגם את זה.
זה שהוא מתרגם,
זה שהוא... יש לך משהו?
כן, אבל אם אני לא יודע, לא יודע מה...
תסביר לו את זה.
זה שיח מקיים היום.
מה?
מישהו היום מסביר, יש שיח שמתקיים.
האם...
הם מאמינים שהם ה...
אין שיח. מי היה עושה שיח? מי היום מדבר את השפה הזאת, היא אותה...
לגוי, שוב, השאלה, התשובה היא פשוטה. אתה יכול להיות חלק מאיתן. עובדה. אתה יכול להתגייר. יחידים, ודאי, מה? הגוי עסוק בגורל האישי שלו, הוא לא...
אם הוא מגיע למסקנה שזה האמת, אז יכול
להיות. בסדר, אבל שוב, את צודקת בזה שהוא צריך להגיע לתובנות, למסקנות וכו' וכו'. מצד שני, עומד היהודי, הוא לא צריך להגיע לתובנות האלה. זה נראה לא, לא רוצה להגיד טבעי, אבל מובן מאליו.
זה נמצא בו.
מובן מאליו. כן? ולכן הוא בא ואומר לו, כן, כבר אמרתי לך, אין כל יחס בין שכלנו לעניין האלוהי. וראוי הדבר כי לא נשתדל כלל למצוא סיבה לנשגבות האלה ולכל הדומה להן, אולם אחר בקשת הסליחה מאת האלוהה ומתוך הימנעות מאחרה, אני אומר, ייתכן כי צרד וזיוות ותלויות בתאומת המת, כי המת, המוות הוא ההפסד הכללי לגוף וכו'. וכאן הוא מתחיל את ההסבר, ההסברה הרגילה של הדברים האלה, אבל כמו שאמר, אחרי בקשת סליחה מאת האלוהה, כי זה לא הדבר ה... המהותי באמת כאן. יש כאן משהו שאתה חייב לקבל אותו.
באמת
שגמורים
לאורך כל ההיסטוריה, שפרשנים כל אחד מפרש, זה בצורה שונה.
ברור.
זה טעם היגייני, אחד טעם
ברור, אחד. ברור, ברור, לפי, לפי מה שאתה יכול להגיד, כדי, כדי לדרוש בשבת בבוקר, ו, ולהגיד משהו ליהודים. מה, מה אתה תגיד להם? סליחה, אנחנו קראנו היום תזריע מצורע, אז זה לא רלוונטי לנו היום, נכון? שבת שלום. אתה, אתה בכל זאת אתה חייב לזה. אבל זה בדיוק מה שעשו גם כן לגבי שאר המצוות. כי תצא למלחמה על אויביך.
די יצר הרע.
בדיוק. מה הקשר? אבל מה אתה, מה אתה תגיד ליהודי במאה ה-15, ה-16, איפה שהוא נמצא ו... אז אפילו אתה רואה את זה, זה מאוד מעניין. הרי מה למשל רשי לגבי יעקב והפגישה עם עשיו? הכין את עצמו לדורון למלחמה ולתפילה, כן?
למלחמה.
אז כל המפרשים, כמעט כל המפרשים של ימי הביניים, דורון,
תפילה,
ומלחמה
איפה?
לא, זה כבר לא קיים בפירוש. למה?
כי
מה אתה תגיד? מחר אנחנו יוצאים למלחמה נגד מי בדיוק? כן, ודאי. אז אפשר להבין מה שאומר איתו, שכאשר אתה חוזר לארץ ואתה ממשיך לגלגל את הדרשות האלה, אולי אתה מפספס את העיקר, אבל זה לא ברור לכולם, אז ממשיכים לדבר, זה המלחמה נגד יצר הרע, וזה לא יכול להיות משהו אחר. כל שאר, זה פשט, והדרש זה מלחמה ממש, כן? אז זה בדיוק זה. טוב, שבוע הבא.